הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי זין בתמוז תשע"ה, מסכת נדרים, דף למד א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. עומדים אנו היום ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף למד א' ממסכת נדרים. אם מסכת נדרים מחזיקה צדי א' דפים, הווה אומר שהיום הזה, באמתחתנו, בעזרת השם יתברך, שליש ממסכת נדרים. אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. נכנסים בשמחה ובטוב ליבב אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואנו עושים זאת דרך מתן שש תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלות והתשובות על דף למד ממסכת נדרים. השאלה הראשונה הייתה, הנותן בית פרוטות לאישה כדי שתתקדש לו לאחר שתתגרש ממנו. מדוע זה לא דומה להקדיש נטיעות עד שיקצצו? התשובה, נטיעות אינם יוצאים מרשותו ומרשות הקדש, אבל האישה כשמתגרשת היא יוצאת לרשות עצמה. שאלה שנייה, אומר נטיות אילו קורבן עד שיקצצו ובא אחר ופדעם, האם חוזרות וקדושות? התשובה, אין חוזרות וקדושות. שאלה שלישית, הנודר מיורדי הים, האם אסור בהולכים מאקו ליפו? התשובה, זו מחלוקת. המנדה אמר שסובר שזה הולך על הרי שמותר בהם, המנדה אמר שסובר שזה הולך על הסיפה, אסור בהם. שאלה רביעית, הנודר מרועי החמה, את מי התכוון למעט? התשובה, דגים ועוברים במאי אימם, כיוון שהחמה לא רואה אותם. שאלה חמישית, הנודר משחורי הראש, מדוע מותר בנשים וקטנים? התשובה, נשים מתוארות כמחוסי הראש, וקטנים מתוארים כמגולי הראש. והשאלה האחרונה, המילה נולדים, מה משמעותה בתנך ובלשון בני אדם? התשובה, בתנך משמעותה גם שכבר נולדו וגם שיוולדו. בלשון בני אדם, לרבנן משמע שניהם, ולרבי מאיר משמע אילו שיוולדו. אלה הם התשובות לשאלות, לשינון סיכום וחזרה על דף למד ממסכת נדרים. ורגע לפני שאנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, הלאו לימוד הפינו היומי דף למד א' ממסכת נדרים, נדון לגבי חבישת כיפה מעל הראש. למדנו בגמרא בדף למד עמוד ב', שבזמן חזל רק חלק מהאנשים היו נוהגים לחסות את ראשיהם. במסכת קידושין דף למד א' עמוד א' מספרת הגמרא שרבון הבריידר רב יהושע הקפיד שלא ללכת ארבע אמות ללא כיסוי ראש. להלכה, עולה מדברי השולחן ערוך בסימן ב' סעיף ו', שבימינו אין זה מנהג בלבד, כי אם חובה מעיקר הדין לכל אדם מישראל לבל ילך ארבע אמות בגילוי ראש. ואומר הרמה שם, מפני כבוד השכינה. הדברי השולחן ערוך מוסיף המשנה ברורה את דברי התז, הקובע שבימינו ישנו איסור גמור גם על ישיבה בבית בגילוי ראש ולאו דווקא בשעה שהולך. זאת משום שדרך הגויים להסיר את כובעיהם על ראשיהם בשעה שיושבים בביתם, ולכן יש בכך איסור משום ובחוקותיהם לא תלכו. וכן, משום שכיסוי הראש מורה על יראת שמיים. עוד מוסיף המשנה ברורה שמבידת החסידות לחסות את ראשו גם בשעת השינה. אדם היושב בביתו ואין ברשותו כיסוי ראש באותה עת, יכול להסתפק בהנחת היד על ראשו, וזאת למרות שיד אינה נחשבת לכיסוי. מכל מקום, במקרה זה מספיק להניח את ידו על ראשו, משום שכל האיסור להישב בבית בגילוי ראש זה משום אמור בספר ויקרא פרק חי פסוק ג' ובחוקותיהם לא תלכו. במקרה זה ניכר שאינו הולך בחוקות הגויים, שהרי אין ראשו מגולה. אבל לא ילך כך ארבע עמות תחת כיפת השמיים. כמו כן, לא תועיל הנחת היד על גבי הראש כשזקוק לברך, להתפלל או ללמוד, משום שהיד והראש אחד הם, ואין הגוף יכול לחסות את עצמו, אבל בשעת הדחק, כגון בעת שנעור משנתו, ואינו מוצא את כיפתו, יש מקילים להניח את ידו על ראשו ולברך, אבל מן הראוי לנוק המקובל על ידי שימשוך את שרבולו ויחסה בו את ראשו בשעת הברכה. אדם שעמד בתפילת לחש ולפתע נשאה הרוח את כובעו מעל ראשו, או שלפתע בעת התפילה גלשה תליתו לאחורה וגררה בעקבותיה את הכיפה, כותב האגרות משה שיכול להפסיק את תפילת 18 כדי לחבוש את כיפתו. עוד הוא מוסיף וכותב שאדם שהתפלל בלא כיסוי ראש נחשבת תפילתו כתפילת תועבה, ואף שהראה הדבר באונס, שהרי כך הוא מנהג הגויים להתפלל בגילוי ראש, ודרכי עבודה זרה קרויים תועבה. לגבי השאלה אם צריך אותו אדם לשוב ולהתפלל, כותב האגרות משה שצריך עיון לדינה, ולגבי מי שהתפלל במזיד בלא כיסוי ראש, פוסק האגרות משה שחייב לחזור על תפילתו. אדם החובש פאה נוכרית לראשו על אף שאינו גלוי ראש, מכל מקום כתבו הפוסקים שחייב הוא לחסות את ראשו משום מראית עין, אבל יש מקהילים בכך. אלה הם הדברים שלנו לגבי חבישת כיפה מעל הראש הלקוחים מספר מאורות הדף היומי. וחיית מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. זין בתמוז תשע"ה, יום רביעי בשבוע, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף למד א' ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בתחילתו של דף למד א' מן המשנה הראשונה בעמוד, משנה הפותחת במילים הנודר משובתי שבת, אסור בישראל ואסור בקוטים. מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת המשנה, נודר שלא ליהנות משובתי שבת, אסור בהנאה מישראל ואסור גם בקוטים. קוטים הם צאצאי בני ארץ קוטה, שהעלה מלך אשור לשבת בערי שומרון לאחר שהגלה משם את עשרת השבטים, ובתחילת שבטם בארץ ישראל לא יראו את השם. ושילח השם עריות והיו הורגים בהם. ומאימת העריות נתגיירו וקיימו מצוות השם, אך עדיין היו עובדים עבודה זרה. כמו שנאמר בספר מלכים ב' פרק י"ז פסוק למד ג', את השם היו יראים ואת אלוהם היו עובדים. ונחלקו תנאים ואמוראים עם גרי עריות הם, על שם שנתגיירו מאימת העריות ואין גיירותם גיירות, או שגרי אמת הם וגיירותם גיירות. הרמב"ם בהלכות נדרים פרק ת' הלכה כ' הביא להלכה את דין המשנה, והקשה עליו המאירי, שהרי לאחר שמצאו לקוטים דמות יונה בהר גריזים, שהם עובדים ליונה הזו כעבודה זרה, עשאום חכמים כגויים לכל דבר, כמו שמבארת הגמרא במסכת חולין דף ו' עמוד א'. גם הרמב״ם עצמו בהלכות עבדים פרק ו' הלכה ו' פוסק שדין הקוטים כגויים גמורים. אם כן, בזמן הזה הדין נותן שהוא מותר בקוטים, אז איך פסק הרמב״ם שהוא אסור בהם? תרץ הקרן הורה שאף שעשאום כגויים לכל דבר, אבל בלשון בני אדם כל דבר שמקיימים מהמצוות הם נכללים בכלל מצווים ועושים. וכיוון שבנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, ממילא הרי הם בכלל הנדר, אפילו שמן הדין אינם בכלל ישראל. אם כן, אומרת המשנה, נחזור פעם נוספת, הנודר שלא ליהנות משובתי שבת אסור בהנאה מישראל ואסור גם בקוטים, שאף הם שובתים בשבת. הנודר מאוכלי שום בלילי שבתות, מתקנת עזרה לאכול שום בלילי שבת, והנודר מאוכלי השום כוונתו לאוכלים בליל שבת כתקנת עזרה, והוא בעצם בא לאסור את כל ישראל. אז מי שנודר מאוכלי שום בלילי שבתות אסור בהנאה מישראל וכן אסור בקוטים, שאף הם אוכלים שום כישראל. הנודר מעולי ירושלים, מהעולים לירושלים ברגל, אסור בהנאה מישראל ומותר בקוטים, מכיוון שהקוטים אינם עולים לירושלים אלא לאר גריזים. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו נגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא לגבי משמעות דבריו של הנודר משובתי שבת עם כוונתו לאילו המצווים עליה ואף שאינם מקיימים אותה בפועל, או לאילו המקיימים אותה אף שאינם מצווים עליה. מה היא, שואלת הגמרא, כוונת הנודר באומרו שובתי שבת? אילה אם מי מקיימי שבת, אם נאמר שכוונתו לנדור מכל מי שמקיימים שבת בפועל, ואף אם אינם מצווים עליה, אם כן מה עיריה בקוטים, מפני מה כתבה המשנה אסור בישראל ובקוטים? הרי אפילו בעובדי כוכבים ששובתים בשבת נמי, גם בהם ראוי שיהיה אסור. אם כן הייתה צריכה המשנה לכתוב אסור במקיימיה. אלא ודאי שאין כוונתו לדור על עצמו מכל השובתים בפועל, אלא רק ממצווים על השבת. וגוי, אף אם הוא שומר שבת, אין הוא מצווה על כך. מקשה הגמרא, יח אם כוונתו לנדור מן המצווים על המצווה, אימא סיפה. תסביר לי את סוף המשנה. נאמר בה, נודר מעולי ירושלים, אסור בישראל ומותר בקוטים. ואם כוונת הנודר לדור מאילו המצווים, אמה היא מותר בקוטים, והמצווים נינו, הם גם מצווים לעלות לרגל והם בכלל נדרו, אף שהם בפועל הם אינם עולים. מיישבת הגמרא אמר אביי מצווה ועושה קטני. כוונת הנודר היא למי שמצווה על הדבר וגם מקיים. ולכן, בתרתי בבי קמייתא, בשני הדינים הראשונים של המשנה, היינו, נודר משובתי שבת ונודר מאוכלי שום, ישראל וקוטי מצווים הם על כך, ואף עושים ומקיימים. ולכן הם בכלל נדרו. אך העובדי כוכבים, ההוא דאב דאלה שמקיימים, הם עושים ואינם מצווים על כך. ולכן אין הם בכלל הנדר. מה שאין כן בנודר בעולי ירושלים, ישראל מצווים הם לעלות ועושים שהם עולים לירושלים, ולכן הם בכלל נדרו. אבל הקוטים מצווים ואינם עושים. שאף שהם מצווים לעלות, הם לא מקיימים את חיובם, ומשום כך הם אינם בכלל נדרו. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף למד א' עמוד א'. האומר קונם שאיני נהנה לבני נוח מותר בישראל, לפי שהם יצאו מכלל בני נוח ונקראים בני אברהם. ואסור בעובדי כוכבים, כי כל האומות הם מבניו של נוח. וגם בני ישמעאל ועשיו נכללים בכלל בני נוח, למרות שהם בני אברהם. זוהי המשנה הקצרה שלנו, השנייה בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה הזו. גמרא בת שתי שורות. שואלת הגמרא, וישראל מנפיק מכלל בני נוח? ישראל האם יצאו מכלל בני נוח? הלא גם הם מצאצאיו, ולמה הוא מותר בהם? מתרצת הגמרא, כיוון דיקדש אברהם, מכיוון שאברהם אבינו נתקדש לקדוש ברוך הוא, יתקרו על שמי. מתייחסים ישראל אחריו ונקראים בני אברהם ולא בני נוח. וכעת אנו לומדים את המשנה השלישית בדף למד א' עמוד א'. אומרת המשנה, אומר קונם שאיני נהנה לזרע אברהם, אסור הוא בישראל, שהם נקראים כך, ומותר בעובדי כוכבים, וגם בבני ישמעאל ועשיו שהם זרע אברהם, כיוון שהם אינם נקראים על שמו. והמגן אברהם באורח חיים סימן תף קופצדי א', סעיף קטן ז', מסתפק בדינו של הנודר מזרע יצחק. האם נאסר גם בזרע עשיו? מכיוון שהפסוקי ויצחק יקרא לך זרע, שממנו נלמד שלא כל זרע יצחק מתייחס אחרי אברהם, נאמר רק לאברהם. אבל ליצחק לא נאמר שלא כל זרעו יתייחס אחריו. אם כן לכאורה, בני עשיו יכללו בנדר. אבל המגן אברהם מביא את התלמוד הירושלמי, שכיוון שאמר הקדוש ברוך הוא ליצחק, לזרעך אתן את כל הארצות האל, ולעשיו הרי לא נתן, משמע שרק יעקב בכלל זרעו. ויש מחלוקת ראשונים אם כשנודר מזרע אברהם נאסר גם בגירים. שיטת הראש שגם הם נכללים בזרע אברהם, מכיוון שכל שומרי התורה בכלל זרעו, כי הוא אברהם אבינו היה תחילה לגירים, כמו שכתוב בספר בראשית פרק י' ז' פסוק ה', כי אב המון גויים נתתיך, בתחילה אב לארם ועתה אב לכל הגויים, כאמור במסכת ברכות דף י' ג' עמוד א', אבל למוקי יוסף כותב, שהגעירים הם אינם בכלל זרע אברהם, כיוון שבמציאות אינם מזרו, ואינם מכונים אלא רק בני אברהם, כמו שפוסק הירושלמי במסכת ביקורים, כמו רבי יהודה, שהגעירים אומרים, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם. זוהי המשנה השלישית שלנו בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה הזו. שואלת הגמרא, ואיכה ישמעאל שהוא מזרע אברהם, ומדוע הנודר מזרע אברהם מותר הוא בכל העובדי כוכבים ואינו אסור בישמעאלים? מתרצת הגמרא, בספר בראשית פרק כ"א פסוק י"ב נאמר, כי ויצחק יקרא לך זרע. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שלא יהיה רע בעיניו לשלוח מעליו את ישמעאל, ומסיים הקדוש ברוך הוא את דבריו בכך שהוא אומר, כי ויצחק יקרא לך זרע. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שיצחק הוא יהיה נקרא על שמך, ולכך ישמעאל אינו נחשב זרע אברהם. מקשה הגמרא שוב, ואיכה עשיו, הרי ישנו את עשיו שהוא בנו של יצחק הנחשב לזרע אברהם, ולמה אינו אסור בו? מתרצת הגמרא, ביצחק ולא כל יצחק. כלומר, מזה שכתוב בפסוק כי ויצחק בתוספת הבית ולא נאמר כי יצחק, זה בא לרמז שרק חלק מזרעו של יצחק נחשב זרעו של אברהם, ולמעט את עשיו וצאצאיו. משמע בגמרא שמעצם משמעות הפסוק ביצחק ולא כל יצחק, לומדים שרק בני יעקב נחשבים לזרע אברהם ולא בני עשיו וישמעאל. אבל הרמב״ם בלכות נדרים פרק ת' הלכה כ"א כותב, ואינו אסור אלא בישראל שנאמר כי ויצחק יקרא לך זרע. והרי יצחק אמר ליעקב, אתן לך את ברכת אברהם. והרים האחרונים שהרמב״ם מוצרח להוסיף ולהביא גם את הפסוק ואתן לך את ברכת אברהם, מפני שהיה קשה לו לרמב״ם שאולי נפרש את המילה ביצחק, ולא כל יצחק דהיינו עשיו, ולא לרבות את יעקב ולמעט את עשיו. לכן כותב הרמב״ם שיצחק אמר ליעקב, היתן לך את ברכת אברהם, שבזה מוכח שמה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כביצחק יקרא לך זרה, הכוונה ליעקב. ועכשיו הגענו למשנה הרביעית והאחרונה בדף למד א' עמוד א'. אומרת המשנה, אומר קונם שאיני נהנה מישראל, לוקח ביותר, מותר לו לקנות מישראל רק אם משלם יותר מהמחיר ומוכר בפחות. מותר לו למכור לישראל רק אם משלמים לו פחות מהמחיר שבכך אינו נהנה מהם. והרמב״ם בלכות נדרים פרק ז' הלכה ז' כותב שזה דווקא שנדר הנאה מאומה שלימה. לכן מותר לו למכור בפחות ולקנות ביותר ולא גוזרים שמה ימכור בשווה כיוון שאין לו עם מי לישא וליתן. אבל אם נדר מאדם יחיד, אסור לו לסחור עמו כלל כיוון שיכול לישא וליתן עם אחרים. ובזה הוא מיישב את מה שהיה קשה לו. הגמרא לקמן בדף מבית עמוד בית אומרת שאדם הנודר הנאה מחברו, נאסר עליו לסחור עמו כלל גזירה שמה יבוא ליהנות ממנו. אם כן נשאלת השאלה מדוע במשנתנו, התירו לו למכור ולקנות. לכן כותב הרמב״ם לחלק בין נדר מיחיד לנדר מאומה שלימה. אבל הראש והמאירים מבארים את המשנה גם באופן שנדר הנאה מיחיד. והטעם שנקטה המשנה ישראל, זה אגב המשנה הקודמת שהוזכר בזרע ישראל. והמשנה שלנו מדברת בזבין המציע, במקח ממוצע כמבואר בגמרא, וכשהחפץ נמכר בשוויו, יש הנאה לשניהם. המוכר נהנה בדמים שקיבל, והקונה נהנה מהחפץ שקנה. לכן אסור לו לסחור במחירו הרגיל, שבין אם הוא המוכר ובין אם הוא הקונה, יש לו הנאה. אבל כאשר הקונה משלם יותר מהמחיר, הוא אינו נהנה מהקנייה. לכן, לוקח ביותר, מותר לקנות ביותר מהמחיר הרגיל, שכך הוא אינו נהנה מהמוכר. כאשר הקונה משלם פחות מהמחיר, המוכר אינו נהנה מהמחירה, ולכן מותר למוכר למכור בפחות, שכך הוא אינו נהנה מהמחירה. וכותב הרן שמה שאמרה המשנה שמותר לו לקנות ביותר ולמכור בפחות, זהו רק כשאסר על עצמו ליהנות מישראל עצמם ולא מנכסיהם, שבאופן זה הוא אינו נהנה מהם, אבל אם אסר על עצמו ליהנות מנכסי ישראל, אפילו אם קנה מהם חפץ ששווה 100 ב-200, אסור לו ליהנות מהמקח, כיוון שכבר חל נדרו על החפץ כשהיה ברשותם. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם אמר קונם שישראל נהנים לי, שישראל לא ייהנו ממני, במקרה כזה לוקח בפחות ומוכר ביותר. מותר לו לסחור עם ישראל רק אם הוא יקנה בפחות מהמחיר וימכור לו ביותר מהמחיר, שבכך הם אינם נהנים ממנו. אבל ואין שומין לו, אין בני אדם שיסכימו לסחור איתו ולהפסיד את ממונם, לקנות ממנו ביוקר ונמכור לו בזול. אומר הרן שכשאוסר את ישראל שלא ייהנו ממנו, אסורים ליהנות אפילו בנכסים שקונה לאחר נדרו, על אף שנכסים אלו לא היו בעולם בשעת הנדר. כי אנחנו מקובלנו כאמור לקמן בדף ממזיין עמוד א', שאין הנדר חל על דבר שלא היה בעולם, אז זהו רק כשהאיסור חל על החפצים, כגון שאומר, קונם נכסי על ישראל, וכיוון שהם אינם בעולם, אין האיסור חל עליהם. אבל במשנה, שהוא אוסר את הנעתו על ישראל, מכיוון שכל האיסור תלוי בו, והוא הרי היה בעולם, אם כן, אף אם כל להם חפצים שבאו לעולם לאחר נדרו, הרי הוא מהנה אותם בכך. מסיים את המשנה ואומרת, ואם אמר קונם שאיני נהנה להן והן לי, אני לא יהנה מישראל וישראל לא יהנו ממני, יהנה לעובדי כוכבים. אסור לו לסחור עם ישראל כלל, אלא רק עם עובדי כוכבים. זוהי המשנה האחרונה שלנו בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ישלם שלושה מינים של סחורה. חריפה, חזקה, מציאה, ממוצעת, ודרמי אלפי. סחורה על הפנים, סחורה גרועה. זבינה חריפה זה מקח שיש עליו דרישה חזקה, יש הרבה קופצים. מקח כזה, אף כשהוא נמכר במחירו הרגיל, אין המוכר נהנה מהקונה כלל, כיוון שיש מספיק קונים על החפץ. ובקלות הוא ימצא קונה אחר. אלא רק הקונה נהנה שמצא את מבוקשו. אבל עם כל זה, כאשר הוא נמכר ביותר, המוכר הוא שנהנה ולא הקונה. ולמרות שהקונה קיבל חפץ החשוב לו, אין זה נחשב לו להנאה כשמשלם יותר מהמחיר. בזבין המציע, מקח ממוצע, כלומר יש עליו דרישה רגילה, מקח כזה כאשר הוא נמכר במחירו הרגיל, גם המוכר וגם הקונה נהנים. המוכר נהנה בדמים שקיבל, והקונה נהנה בחפץ שקנה. אבל כאשר הוא נמכר בפחות משוויו, אין למוכר הנאה מהמחירה, אלא רק הקונה נהנה. וכאשר הוא נמכר ביותר משוויו, אין לקונה הנאה, אלא רק המוכר נהנה. וזוויני דרמי על הפי, סחורה גרועה, זה מקח שאין עליו קופצים כלל. והשיטה מקובצת הביא שני ביאורים לדרמי על הפי, או שמקופלת ומונחת בפינה כיוון שאין לה דורשים, או שנחשבת אצל המוכר כאילו הסחורה עומדת על פניו ומסתירה ראייתו מרוב שהוא קץ בה. אם כן, מקח כזה שאין עליו קופצים, אף כשהוא נמכר במחירו הרגיל, אין הקונה נהנה מהמוכר, כיוון שבקלות ימצא מוכר אחר. והמוכר הוא שנהנה, כיוון שלא בקלות ימצא קונה אחר. אך עם כל זה, כאשר הוא נמכר בפחות, הקונה הוא שנהנה ולא המוכר. בעצם המחירה אינה נחשבת להנאה, למרות שהמוכר מאוד רוצה למוכרו, כיוון שבפחות משווי החפץ, לעולם אין הנאה למחירה. מביאה עכשיו הגמרא מיד אחרי המשנה האחרונה בדף למד א' עמוד א', דין שאמר שמואל, ועל פי זה תבאר הגמרא באיזה סוג מקח מדברת המשנה. אומרת הגמרא אמר שמואל, במסכת בבא בתרא דף פ"ז עמוד ב', הלוקח כלי מן האומן, הקונה כלי מן היוצר של הכלי לבקרו, לבודקו, שאם הוא יפה יקנה אותו וישלם לו את דמיו, ואם ימצא בו חיסרון יחזירהו לאומן, ליוצר, ונאנס החפץ בידו, כגון שנפל מידו של האדם שרוצה לקנותו, ונשבר החפץ או שעבד ממנו באונס, חייב לשלם על כך, כיוון שהוא כשואל שחייב באונסין, משום שכל הנאה שלו. ובטעם הדבר שחייב באונסין, יש מחלוקת ראשונים. הרן והראש כותבים שחיובו מדין שואל, כיוון שהלוקח הוא הנהנה מהמקח ולא המוכר. הרי הוא כשואל שכל הנאה שלו. ואף שעדיין לא חל המקח, אבל היות ובידו להחליט לקיים את המקח, הוא זה שנהנה ממנו, ונחשב שכבר עכשיו הוא נהנה. והוסיף הרן, שצריך לומר שמדובר בדקייצי דמיה, כלומר שכבר הגיעו לידי הסכמה על המחיר, או שמחירו קצוב מראש, אם לא כן, אין זה נחשב שהוא נהנה, כיוון שאינו סומך דעתו שיכול לקנותו לכשירצה, שאף אם הוא ירצה את המקח, ייתכן שלא תהיה הסכמה בינו לבין המוכר על המחיר. ומה שהגמרא כאן לא כתבה שצריך שיהיה קיץ ידמיה, שהגיעו לידי הסכמה על המחיר, זה משום שהגמרא סמכה על הסוגיה במסכת בבא בתרא שהביאה את דינו של שמואל והוסיפה, ואני מילי דקיץ ידמיה. מדובר רק כאשר כבר הגיעו להסכמה על מחיר החפץ. ואילו הריטב"א חולק על הר"ן וסובר שאף שחיובו כאן מדין שואל, לא צריך שיהיה קצוצים הדמים של החפץ הזה. שכיוון שהגמרא לבסוף מעמידה את דברי שמואל בזווין החריפה, במקח שיש עליו הרבה קופצים, אז גם אם לא קיץ דמיה, נחשב שכל הנאה שלו. ואילו שיטת רשי במסכת בבא מציע דף פ"א עמוד א', שחיובו הוא מדין קונה, כלומר, שהלוקח חפץ לבקרו, הוא קונה את החפץ מיד וחייב דמיו, ורק שאם יחזירו הוא נפטר מלשלם את דמיו. ובביאור שיטת רשי נחלקו האחרונים, האם זה מקח על תנאי, כלומר שהוא קונה את החפץ בתנאי, שימצא חן בעיניו לבסוף, או שהוא מקח גמור ורק השאיר לעצמו זכות להחזיר את החפץ ולמוכרו חזרה לבעליו. אומר הריטב"א שרק אם קיץ דמיה, דהיינו שסוכם כבר המחיר, שייך לומר שחייב מדין לוקח. אבל אם לא קיץ דמיה, לא שייך לומר שכבר קנה את החפץ, כיוון שמשיכה לא קונה בלא פסיקת דמים, בלא הסכמה על מחיר החפץ. והנפקמינה עם דינו שלוקח החפץ הוא כמו שואל או כמו קונה, א', שאם הוא כשואל יש לו פטור של בעליו אמו, שפטור אפילו מפשיעה, אבל אם הוא לוקח, לא. ב', אם הוא שואל הוא פטור באמת המחמת מלאכה. וג', לפי מתי הוא משלם. אם הוא שואל הוא משלם כשעת הנזק, אבל אם הוא קונה, הוא צריך לשלם כשעת המשיכה. חוזרים אל הגמרא שמבארת, מכך ששמואל אומר שהלוקח חייב באונסין, אלמא כסבר, הנאת לוקח היא. מוכח שהוא סובר שכשמוכרים חפץ, הקונה הוא שנהנה ולא המוכר. ולכך נחשב שכל הנאה של הלוקח, והוא חייב באונסין. נשאלת השאלה, אם הוא חייב באונסין מדין לוקח, כפי שפירשנו לדעות שונות, איך מוכיחה הגמרא שהנאת לוקח היא? הרי ייתכן שאכן גם המוכר נהנה. מה שחייב הלוקח באונסין, משום שקנה את החפץ וצריך לשלם עליו. התשובה היא שכל מה שהלוקח מתכוון לקנות את החפץ וחייב עליו, זה מחמת שרוצה שהמוכר כבר לא יוכל לחזור בו. וזה שייך לומר רק אם ההנאה היא של הלוקח בלבד. אבל אם גם המוכר נהנה במחירה, אין הלוקח ממהר לקנות את החפץ, משום שהוא סומך דעתו שהמוכר לא יחזור בו מהסכמתו, כיוון שגם הוא נהנה במחירה. ואם שמואל אומר שהלוקח קנה את החפץ וחייב באונסין, מוכח שרק הלוקח נהנה. מקשה עכשיו הגמרא על שמואל מהמשנה. תנן שנינו במשנתנו, האומר שאיני נהנה מישראל, מוכר רק בפחות מהמחיר, שבכך אינו נהנה מהקונה. מדייק את הגמרא, אבל שווה בשווה, לא. למכור במחיר הרגיל הוא לא יכול. שואלת הגמרא, והיא ענת לוקח היא, אם כדברי שמואל שבמחירה הקונה הוא שנהנה ולא המוכר, אם כן אפילו שווה בשווה גם יוכל למכור, כיוון שאינו נהנה מהקונה. מתרצת הגמרא מתניתין בזווין הידרה מיילפי. משנתנו מדברת בחפץ שאין עליו קופצים כלל, וחפץ כזה כשהוא נמכר בשוויו, המוכר נהנה כיוון שלא בקלות ימצא קונה אחר, ולא הקונה נהנה. ולכן אמרה המשנה שימכור בפחות משוויו, שבכך אין המוכר נהנה אף שאין עליו קופצים, אבל בשוויו אסור למכור. מקשה הגמרא על כך, אם כן שמשנתנו מדברת בזווין הידרה מיילפי, בחפץ שאין עליו קופצים כלל, אימה רישא. בוא ותסביר לי את הרישה של המשנה. נאמר בה, המודר הנאה מישראל לוקח רק ביותר מהמחיר כדי שלא ייהנה מהמוכר. ואם מדובר בחפץ שאין עליו קופצים, הרי אף אם יקנהו בשוויו, אינו נהנה. ועוד קשה, אם הסיפה, תסביר לי גם את האמור בסיפה של המשנה. נאמר בה, שישראל נהנין לי, הנודר שישראל לא ייהנו ממנו, ואילו הוא כן יכול ליהנות מהם, אומרת המשנה לוקח רק בפחות מהמחיר ומוכר רק ביותר מהמחיר. והיא בזווינה דרמי עלה פעיבים, המשנה מדברת בחפץ שאין עליו קופצים, מדוע מותר לו למכור רק ביותר מהמחיר? אפילו בשווה בשווה יכול הוא למכור, כיוון שישראל שהם הקונים אינם נהנים ממנו בזווינה דרמי עלה פעי, הם אינם נהנים ממנו בחפץ שאין עליו קופצים. מדרצת הגמרא סעיפה בזווינה חריפה. הסיפה של המשנה מדברת בחפץ שיש עליו הרבה קופצים. בחפץ כזה, אם הוא מוכר אותו בשוויו, אין המוכר נהנה כלל, אלא הקונה הוא שנהנה. ולכן מותר לו למכור רק ביותר משוויו, שאז אין הקונה נהנה, אף שזה זווין החריפה, אף שזה חפץ שיש עליו הרבה קופצים. אבל למכור בשוויו, אסור. מקשה על כך הגמרא, יחי, אם הסיפה מדברת בזווין החריפה, אם הסיפה מדברת בחפץ שיש עליו הרבה קופצים, אם כן, למה כתבה המשנה לוקח מישראל רק בפחות מהמחיר כדי שישראל לא ייהנו ממנו? הרי אפילו שווה בשווה יכולו לקנות, שהרי בזווין החריפה בחפץ שיש עליו הרבה קופצים, רק הקונה נהנה, ואם כן, אף אם קונה מהם בשוויו, הוא אינו מענה אותם כלל. לכן חוזרת בה הגמרא ומעמידה את המשנה באופן אחר. אלא אומרת הגמרא מתניתין בזווין המציע. המשנה מדברת במקח ממוצע כלומר שיש עליו קופצים, אבל הם אינם רבים במיוחד. ומקח כזה כשהוא נמכר בשוויו, גם המוכר וגם הקונה נהנים. ולכן אסרה המשנה למכור ולקנות מקח במחירו הרגיל, משום שזה אסור בהנאה, משום שזה שאסור בהנאה נהנה מהעסקה, בין אם הוא המוכר ובין אם הוא הקונה. ולכן כשנודר שלא ליהנות מישראל, לוקח ביותר שרק זה שמוכר לו נהנה, וגם מוכר בפחות שרק זה שקונה ממנו נהנה. אבל כשמוכר בשוויו, גם הוא נהנה. וכשנודר שישראל לא ייהנו ממנו, לוקח בפחות, ואז זה שמוכר לו אינו נהנה. ומוכר ביותר, ואז זה שקונה ממנו אינו נהנה. אבל כשמוכר בשוויו, גם הם נהנים. עודי שמואל, ודינו של שמואל המחייב את הלוקח אפילו באונסין, משום שכל ההנאה היא שלו, מדובר בזווין החריפה, בחפץ שיש עליו הרבה קופצים, ובמקח כזה אכן כל ההנאה היא של הלוקח. ובזווין החריפה מותר לו למכור בשוויו, אף אם אסור לו ליהנות מהלוקח. אומר הרב עקיבא איגר שמחירת יין תמיד נחשבת הנאה למוכר, כמו שמצאנו במסכת פסחים דף קי"ג עמוד א', שכל הדברים שמוכר המוכר הוא מתחרט מכך, חוץ ממחירת יין, ולכן גם בזווין החריפה אסור לו למכור בשוויו. והר"ן מבאר שכבר מתחילה ידע הגמרא שלא ניתן להעמיד את המשנה בזווין החריפה ולא בזווין הדרמי הלפי, אלא מה שהיא אמרה זאת והיא הקשתה כדי לגלות על ידי כך את דיני המחר במודר הנאה. אם כן, לסיכום הדברים, בזווין החריפה, חפץ שיש עליו הרבה קופצים, הלוקח הוא שנהנה ולא המוכר. בזווין הדרמי הלפי, מחר גרוע, המוכר הוא שנהנה ולא הלוקח. ובזווין הממציע, במקח ממוצע שניהם נהנים. אך כל זה רק כשהחפץ נמכר בשוויו, אבל אם הוא נמכר ביותר, אפילו בזווין החריפה, המוכר נהנה ולא הלוקח. ואם הוא נמכר בפחות, אפילו בזווין הדרמי על הפי, אפילו במקח גרוע, לוקח נהנה ולא המוכר. עכשיו מביאה הגמרא ראיה לשיטת שמואל. אומרת הגמרא, תניה קבתי דשמואל. יש ברייתא כשיטתו של שמואל. ברייתא שמצויה במסכת בבא מציע דף פי א' עמוד א'. נאמר בה, לוקח כלים מן התגר לשגרן לבית חמיב, חתן שלקח כלים מן הסוחר לשלחם כמתנה לארוסתו, ואמר לו החתן לתגר, אם מקבלין אותן ממני בבית חמי, אני נותן לך דמיהם, אשלם לך את שוויים המלא, ואם לא, ואם הם לא ירצו לקבל ממני, אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהן, אשלם לך כפי ההנאה שיש לי בזה, שהם יחזיקו לי טובה על שכיבדתי אותם ורציתי לשלוח להם מתנות. ומבאר את הברייתא מה הדין אם בדרך הרע אונס בכלים. אם נאנסו הכלים בהליכה כשהוליך את הכלים לבית חמיב, חייב, משום שכל ההנאה היא שלו ודינו כמו שואל. ואם נאנסו בחזרה, בדרך חזרה מבית חמיב, לאחר שלא רצו לקבלה ממנו, פטור מפני שהוא כנושא שכר. מאחר שהוא אינו קונה את הכלים אלא מחזירם למוכר, אינו נחשב כבר כלוקח שדינו כשואל, אלא דינו כשומר שכר, הפטור מאונסין. ומכך שבדרך הליכתו הוא חייב באונסין, יש ראיה לשמואל שלוקח כלי לבקרו, כל הנאה היא שלו, כדין שואל. ומאיר הרן, שמאברייתא זו לומדת הגמרא שם במסכת בבא מציע, שהטעם שפטור מאונסין זה משום שכל שואל אחר שנגמרו ימי השאלה, נהיה שומר שכר. כיוון שנהנה ממה ששאל, שאויל ונהנה, הוא מהנה. ולכן פטור מאונסין וחייב בגניבה ועבידה. מביאה עכשיו הגמרא מעשה כדי לבאר שלא בכל אופן הוא פטור מאונסין בדרך חזרה. מספרת הגמרא, האו ספסירה, סוחר הלוקח בהמות מהבעלים במחיר קצוב למוכרם ביום השוק, והוא מתנה עם הבעלים שאם לא יצליח למוכרם יחזיר לו אותם. אם כן, היה אותו סוחר דשקל חמרה לזבוני, לקח חמור מבעליו למוכרו ביום השוק, ולא איזבן והוא לא נמכר שם, ורצה הסוחר להחזירו לבעליו. ובהדי דהדר, איתניס חמרה. בדרכו חזרה, הראה אונס לחמור, ולא היה יכול להחזירו כמות שהוא. חייבי רב נחמן לשלומי. חייב רב נחמן לשלם את דמי החמור, למרות שהיה כאן אונס. איתיבי רבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן, מהברייתא שהובאה לאל. נאמר בה, נאנסו בהליכה, חייב, בחזרה פטור. ומדוע רב נחמן חייב אותו לשלם אף שהאונס היה בדרכו חזרה? אמר להישיב רב נחמן לרבה, חזרה דספסירה או לחי. הסרסור אף בדרכו חזרה עם החמור לבעלים, נחשב כהליכת החתן לבית חמיב שחייב באונסין. כיוון דאילו משכח לזבוני, אפילו הבבה דביתי. אם ימצא קונה בדרכו חזרה אף בפתח ביתם של הבעלים, מי לא מזבן לי? האם הוא לא היה מוכר? הרי ודאי שימכור. ואם כן נמצא שעד שלא יחזירו לבעלים, עדיין רצונו בחמור שיוכל למוכרו. ומשום כך הוא נחשב עדיין כלוקח שכל הנאה שלו וחייב באונסין. מה שאין כן בלוקח כלים לבית חמיב, אחרי שלא רצו בבית חמיב לקבל את הכלים, הוא ודאי לא יקנה אותם, וממילא אינו נחשב כבר כלוקח ופטור מאונסין. וכעת הגענו למשנה בדף למד א' עמוד ב'. האומר קונם שאני נהנה לערילים, דהיינו יאסר עליי כקורבן מה שאני הענה משל ערילים, מותר בערילי ישראל, מותר לו ליהנות מכל ישראל ואף מהערילים שבהם. למשל, ערל שמתו אחיו הקודמים מחמת מילה, שאין מלים אותו עד שיגדל ויתחזק. רמב"ם בהלכות מילה פרק א' הלכה חי, כותב, אישה שמלה את בנה הראשון ומת מחמת המילה, וכן מלה את בנה השני ומת, בין שהיו הבנים מבעל אחד, בין שהיו משני בעלים, וילדה בן שלישי, אין מלים אותו בזמנו ביום השמיני ללידתו, אלא ממתינים לו עד שיגדל ויתחזק כוחו. והוא הדין בבניו של איש אחד משתי נשים. ולמרות שיש חולקים, ספק נפשות להקל ואין מלים. והמקור הוא שיטת רבי במסכת יבמות דף סמכדלת עמוד ב', ששם נחלקו רבי ורבן שמעון בן גמליאל. לדעת רבי, לאחר מיתת שני בנים שוב אין מלים את הבן השלישי עד שיגדל ויתחזק. ולא לדעת רבן שמעון בן גמליאל, רק לאחר מיתת שלושה בנים אין מלים את הבן הרביעי. אם כן, אדם שאמר יאסר עליי כקורבן מה שאני אהנה משל הערילים, אז מותר הוא בערילי ישראל, מותר לו ליהנות מכל ישראל, גם מהערילים שבהם, ואסור במולי עובדי כוכבים, ואסור לו ליהנות מכל הגויים, גם אלו שמלו את עצמם, כגון שנולדו מהולים או שנמולו בידי אדם, כגון ערבי מהול או גבעוני מהול, משום שהערילים זה בעצם כינוי על הגויים בכללותם שלא נצטוו על המילה, ולא כפשוטו שמי שערל ממש, כמו שתבהר המשנה בהמשך. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם אמר קונם שאני נהנה למולים, מה שאני אהנה מהמעולים יאסר עליי כקורבן, אסור בערלי ישראל, אסור לו ליהנות מכל ישראל ואף מהרעילים שבהם, ומותר במולי עובדי כוכבים, ומותר לו ליהנות מכל הגויים ואף מהמעולים שבהם, גם מאילו שמעלו. ומבאר את המשנה את הטעם, שאין העורלה קרויה אלא לשם עובדי כוכבים, אין הכוונה בכינוי הרעילים לבני אדם שלא נימולו, אלא הוא כינוי על הגויים שנקראים הרעילים, כיוון שלא נצטבו על ברית מילה. ולכן הוא אסור אף בגויים שנימולו. ראיה לדבר שנאמר, ספר ירמיהו פרק ט' פסוק חפי, נאמר שם על מצרים ועל יהודה ועל אדום ועל בני עמון ועל מואב ועל כל קצוצי פאה יושבים במדבר, ככל הגויים הרעילים וכל בית ישראל ערלי לב, אטומי לב. ומכך שהפסוק אומר כל הגויים הרעילים, אף שבוודאי יש בהם גם מעולים, מוכח שזה כינוי על הגויים בכללותם. ואומר, הוכחה נוספת מהפסוק בספר שמואל א' פרק י' ז' פסוק למדבב, גם את הארי, גם הדוב יקעב דחה, והיה פלישתי הערל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוקים חיים. דוד המלך מכנה את גוליית הרל, אף שייתכן שהוא נולד מהול. מוכח שהרל הוא כינוי לגוי, ואף אם הוא מהול. מדוע המשנה צריכה להוכיח מפסוק נוסף, משום שהכינוי הרעילים כלפי הגויים שנאמר בפסוק הקודם, זה אינו בהכרח לאורלה ממש, וייתכן שהכוונה לאורלת הלב, כפי המשמעות בהמשך הכתוב, כלפי ישראל. ואילו אמר שם מבאר, שמהפסוק הראשון משמע שדווקא אדם שאסר עצמו מהרעילים בלשון רבים, כלשון המשנה קונם שאני נהנה להרעילים, נאסר בהנאת הגויים. אבל כאשר אומר בלשון יחיד קונם שאני נהנה להרעיל זה, כשכוונתו לגוי מסוים, אז נאמר שאם אינו מעול, אינו נקרא הרעיל ויהיה מותר בו. לכן מוכיחה המשנה מהפסוק השני לגבי גוליית, שדוד המלך כינה אותו הרעיל גם מבלי לדעת אם הוא נימול או לא. ממשיכה המשנה ואומרת ואומר, הוכחה נוספת מהפסוק בספר שמואל ב' פרק א' פסוק חף, אל תגידו וגת אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערילים. הפסוק הזה מדבר לאחר ששאול ויהונתן נהרגו במלחמת פלישתים. אומר את זה דוד, הנה רואים שדוד קינה את הפלישתים בשם כולל הרעילים, אף שייתכן שיש מהם שנולדו מהולים. והטעם שהמשנה נזקקת לפסוק השלישי, כיוון שאת הראיה מהפסוק השני אפשר לדחות, כי היות ואין מצוי שאדם יוולד מהול, לכן קינה דוד את גוליית בתואר הרעיל. לכן הביאה המשנה פסוק נוסף מדברי דוד, שבו הוא מכנה את כל הפלישתים הרעילים, ואף שבאומה שלמה ודאי שיש גם מהולים. ואילו אמר שם מבאר שמשני הפסוקים הראשונים עדיין היינו חושבים שרק גויים מכונים הרעילים, כיוון ששייך בהם אורלה, אבל בנותיהן לא. לכך מביאה המשנה את הפסוק השלישי, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הרעילים, ללמדנו שהנודר מהרעילים נאסר בענף מבנותיהם, שגם הם נתגנו על שם אביהם. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי אלעזר בן עזריה אומר, יש ללמוד שמאוסה היא האורלה, מכך שנתגנו ברשעים, שהפסוק מכנה בה את הרשעים כדי לגנותם בזה, שנאמר בספר ירמיה פרק ט' פסוק חפי, כי כל הגויים הרעילים. כלומר, היות וסוף הפסוק מגנה את ישראל שהם הרעלי לב, מסתבר שאף הרעילים שבתחילת הפסוק שמכוון כלפי הגויים, הכוונה לגנותם. וממשיכה המשנה לדרוש בעניין המילה. רבי ישמעאל אומר, יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה, מכך שנחרטו עליה 13 בריתות, 13 פעמים, מוזכר לשון ברית בפרשה שנצטווה באברהם אבינו על ברית מילה. בספר בראשית פרק י' ז' פסוקים א' עד ח' ב'. רבי יוסי אומר שללמוד שגדולה היא מצוות מילה, מכך שהיא דוחה את השבת החמורה, שמילה בזמנה ביום השמיני ללידה, מלים אפילו בשבת. והגמרא במסכת שבת דף קוף למדה לפעמוד ב' דורשת זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ג', וביום השמיני אימול בשר אורלתו ואפילו בשבת. רבי יהושע בן קורחה אומר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה, מכך שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה, שכל זכויותיו של משה רבינו לא עמדו לו אפילו שעה אחת כשלא מל את בנו, אלא מיד שנתרשל ביקש המלאך לאורגו, כפי שתפרש הגמרא. רבי נחמיה אומר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה, מכך שהיא דוחה את דיני הנגעים, שאף שהקוצץ בארתו עובר בלב, שנאמר בספר דברים פרק חפד פסוק ח' ישמר בנגע הצרת, עם כל זאת, כאשר יש נגע במקום האורלה, נדחה האיסור ומלים את האורלה אף אם נקצץ הנגע. ודורשת זאת הגמרא במסכת שבת דף קוף למד ב' עמוד ב' מהפסוק בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ג', אימול בשר אורלתו ואפילו יש שם בהרת יקוץ, יקצוץ, רבי אומר, עין יעקב גורס כאן, רבי מאיר אומר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה מכך שעל ידי כל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל, שנאמר בספר בראשית פרק י' ז' פסוק א', יתהלך לפניי במצוות מילה ויהיה תמים, היה שלם. דבר אחר, יש ללמוד שגדולה מצוות מילה מכך שאלמלא היא מצוות מילה, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שנאמר בספר ירמיה פרק למד ג' פסוק חפי, כה אמר השם אם לא בריתי יומם ולילה, חוקת שמיים וארץ, לא שמתי, אלמלא ברית המילה שקיימת ביום ובלילה, לא הייתי בורא את העולם. בגרסת הרן כאן במשנה, רבי אומר יש ללמוד שגדולה מצוות מילה מכך שהיא שקולה כנגד כל המצוות, שנאמר בספר שמות פרק חפד פסוק ח', הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. אף על פי שהכוונה בפסוק לדם הקורבן, אבל כיוון שהתורה כולה מכונה ברית בפסוק הזה, וגם ברית המילה מכונה ברית, לכן מצוות מילה שקולה כנגד כל המצוות. זוהי המשנה שלנו, בדף למד א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. כהמשך למשנתנו שהביאה את דעת רבי יהושע בן קורחה שמשה רבינו נתרשל ממצוות ברית המילה, מביאה הגמרא מחלוקת תנאים על כך. תניה אומרת הגמרא נאמר בברייתא, רבי יהושע בן קורחה אומר יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה מכך שכל הזכויות שעשה משה רבינו לא עמדו לו להצילו מן העונש כשנתרשל מן המילה, שנאמר בספר שמות פרק ד' פסוק חף ד', ואיב הדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש המיתו. אמר רבי, חס ושלום לומר שמשה רבינו נתרשל מן המילה, שנתרשל מלמול את בנו. אלא כך אמר משה, אם אמול את התינוק ויצא מיד לדרך, הרי סכנה היא לו, כיוון שבשלושת הימים הראשונים שלאחר המילה, יש כאבים גדולים ויש חשש שיגיע התינוק לידי סכנה. ראיה לכך שנאמר, במעשה דינה, לאחר ששכם בן חמור תפס את דינה בת יעקב ועינה אותה, ביקש הוא ואביו חמור מיעקב לתת לו אותה לאישה. בני יעקב שכעסו עליהם, אמרו להם שאם יסכימו כל בני העיר שכם לימול את כל הזכרים כבני ישראל, יוכלו הם לקחת את בנותיהם לנשים, ובני העיר שכם שמעו לדבריהם ומלו את כל הזכרים. ביום השלישי למילתם, לאחר שנחלשו משלושת ימי הכאב, באו שמעון ולוי בני יעקב והרגו את כל תושבי העיר כנקמה על מעשה שכם. אם כן, נאמר בספר בראשית פרק למדלת פסוק חפי, ואי ביום השלישי ביותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויארגו כל זכר. הרי שבשלושת הימים הראשונים מהמילה יש כאבים. לכך משה רבינו לא רצה למול את בנו ולצאת מיד לדרך. וכותב הרן שאין הכוונה שביום השלישי למילה כואב יותר משאר הימים, אלא בשלושת הימים שאחר המילה הכאב דומה. מה שבני יעקב המתינו ליום השלישי, משום שביום השלישי הם היו חלשים ביותר לאחר שעברו עליהם שלושה ימים עם כאבים. ממשיכה הגמרא בעניין משה רבינו, שאמר משה רבינו, ואם אמול ואשאה שלושה ימים ואחר כך אצא לדרך, גם זה איני יכול לעשות, כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, כאמור בספר שמות פרק ד' פסוק י"ט, ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, ואני לא יכול להתמהמה. ואם כן, חס ושלום אומר רבי שנאמר שמשה נתרשל מן המילה, אלא מפני מה נענש משה? מפני שנתעסק במלון בצורכי המקום של הלינה שלו, תחילה, שנאמר בספר שמות פרק ד' פסוק חף ד', ואיב הדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש המיתו. משמע שמיד כשבא משה מהדרך התעסק במלון, והתביעה עליו הייתה שהוא היה צריך קודם להתעסק בברית המילה, ואותו מלון היה סמוך למצרים, כך שאין סכנה במרחק כה קצר. אומרת הגמרא, רבן שמעון מגמליאל אומר, לא כדברי התנאים הקודמים שסוברים שלמשה רבינו ביקש שטן להרוג, לא את משה רבינו ביקש השטן להרוג, אלא לאותו התינוק, את בנו של משה רבינו ביקש השטן להרוג. המהרש"א כותב שמסתבר שרבי שמעון מגמליאל סובר שהתנאי שהתנה משה רבינו עם יתרו חותנו שלא ימול את אחד מבניו, היה גורם לכך שמשה רבינו לא מל את בנו. וראיה לכך, הואיל ולשיטתו הרי המלאך לא רצה להרוג את משה רבינו ולא בלה אותו אלא את התינוק, אם כן מפני מה מלה אותו ציפורה ולא משה רבינו בעצמו, בעוד שמצוות המילה מוטלת עליו. אלא יש לומר שלאחר שציפורה הבחינה שהתינוק ניזוק בגלל המילה ומשה רבינו לא מלה אותו בגלל התנאי, מיד לקחה ציפורה צור ומלה אותו. מביאה הגמרא הראיה לכך שאותו שטן ביקש להרוג את התינוק, את בנו של משה רבינו, שנאמר ספר שמות פרק ד' פסוק חפי, ותיקח ציפור הצור ותכרות אורלת בנה, ותגע לרגלה ותומר כי חתן דמים אתה לי. והעירף ממנו אז אמרה, חתן דמים למולות. אומרת הגמרא, צאו ראה מי קרוי חתן, ואומר מי נקרא חתן, זה התינוק שנעשה חתן על ידי הברית. והתלמוד הירושלמי מפרש את הפסוק, חתן דמים אתה לי, חתן זה התינוק, בדמים אתה עומד לי, היינו שבזכות דם המילה נשארת לחיות. והמהרש"א מבאר שדוחק לגמרא לומר שציפורה קרא למשה רבינו חתן, מפני שהוא היה בעלה ולא חתנה מאורס לה. אבל לגבי התינוק מתאים הכינוי חתן, מפני שחונכים ומחתנים אותו במצוות. על ידי המצווה הראשונה שמקיים בחיים, מצוות ברית המילה. ממשיכה הגמרא לדרוש בפרשה הנזכרת, דרש רבי יהודה בר ביזנה בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה, באו מלאכי חבלה ששמם הוא אף וחימה ובלעו, בלעו את משה. המהרש"א מבאר שלפי הגמרא שלנו, המלאכי חבלה הללו פגעו במשה רבינו, והם מלאכי השם ושלוחיו להיפרע ממי שחוטא כנגדו. והראיה שהיו לו מלאכי משחית מהפסוק הבא וירף ממנו, שהוא כמו האמור בספר שמואל ב' פרק כ"ד פסוק ט"ז, רב עתה ערף ידך. אבל במדרש רבה, שמות רבה, כתוב שהיה זה מלאך של רחמים, שנאמר ויפגשהו השם, שזה שם של רחמים. ואף על פי כן, ויבקש אמיתו. שואל המהרש"א וכי המתרשל מברית מילה של בנו חייב מיתה, והרי אין בה אלא מצוות עשה. והוא מתרץ שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. עוד תירוץ שמשה רבינו היה עדיין בבני נוח, שהזערה שלהם זוהי מיתתן, כאמור במסכת סנהדרין דף נ"ז עמוד א'. אם כן, דרש רבי יהודה בר ביזנה בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה, באו אף וחימה אותם מלאכי חבלה ובלעו, ולא שיערו ממנו אלא את רגליו, דהיינו את מקום המילה. מיד מלה ציפור האשת משה את התינוק, כמו שנאמר, ותיקח ציפור הצור, שזו אבן חדה ותכרות את אורלת בנה, ומיד ועירף ממנו, מלאך החבלה עזב את משה רבינו. באותה שעה ביקש, רצה משה רבינו לאורגן את מלאכי החבלה, את אף ואת חימה, שנאמר בספר תהילים פרק ל"ז פסוק ח', ערף מאף ועזוב חימה. והגמרא דורשת שהשם אמר למשה, עזוב את המלאכים ששמם אף וחימה, אם כן משמע שמשה רצה לאורגם. והסיבה שרצה לאורגם, מבאר המהרש"א, כי לפי דעתו של משה רבינו, שאמר, אמול ואצא, סכנה היא לו, לא היה מגיע לו עונש מיתה על כך שלא מל אותו. ולכן היה בטוח שאותם מלאכי חבלה אף וחימה באו על דעת עצמם להזיק לו ולנסות לאורגו. לכן רצה משה רבינו לאורגה מהטעם של הבא לאורגך, אשכם לאורגו, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף עין בית עמוד בית. עד שבסוף אמר לו הקדוש ברוך הוא, ערף מאף ועזוב חימה, עזוב את המלאכים ואל תארגם, כי לא באו מעצמם רק בשליחותי. ממשיכה הגמרא ואומרת, ויש אומרים, לחימה הרגו. משה אכן הרג את המלאך ששמו חימה, שנאמר בספר ישעיה פרק זך פסוק ד', חימה אין לי, משמע שנהרג. בהמשך הפסוק בישעיה, חימה אין לי מיתני משמיר ושייט במלחמה, אפשאבה, הציטנה יחד. מבאר המהרש"א את הפסוק לדברי סוגייתנו, שהמלאך המשחית אומר, חימה אין לי, מפני שמשה רבינו הרגו, מיתני, לו היה קיים, אפשאבה, הייתי פוסע בפסיעה אחת והייתי שורף את כולם. שואלת הגמרא והכתיב, הלא כתוב בספר דברים פרק ט' פסוק י' ט', כי יגורתי מפני האף והחימה, משמע שמלאכים אלו היו קיימים זמן רב לאחר אותו מעשה. משיבה הגמרא, תרי חימה אבו, היו שני מלאכי חבלה ששמם חימה. תירוץ נוסף, ויבא את אמה, באמת משה הרג את חימה במלון. מה שכתוב כי יגורתי מפני האף והחימה, הכוונה לגונדה דחימה, גדוד של חימה שלא הרגם. המהרש"א מבאר שמשה רבינו רצה להרוג את השטן שהוא מלאך המוות והוא היצר הרע ונקרא גם בשם הראל, וגדודי צבאו הם אף וחימה, והם שתי קליפות של אורלה וכוחם של הקליפות, ובאו להזיק למשה רבינו על מה שהוא לא הפריד את הקליפות הטמאות החיצונות האלו מבנו על ידי המילה. וזה הפירוש, באותה שעה ביקש משה לאורגן, היינו לבטל את כוחם על ידי מילת בנו, שעל ידי כך יפריד אותה ממנו, שנאמר ערף מאף ועזוב חימה. אבל סיום הפסוק בתהילים, אל תתחר אך לערה, דהיינו שהקדוש ברוך הוא אמר לו למשה שמעשה המילה לבד לא מועיל להסיר את כוחם, אלא רק בצירוף של אימנות מעשיית רע. וממשיכה הגמרא ואומרת, ויש אומרים לחימה הרגו, כלומר שביטל כוחו על ידי מילת בנו, ועל פי הגמרא במסכת עבודה זרה, ציפורה התחילה למול ומשה רבינו סיים. לפי זה מובן מפני מה רק חימה נהרג ולא אף. מכיוון שציפורה התחילה במילה ומכיוון שמילה באישה פסולה, לא הצליחה להרוג את אף. ומשה רבינו בסיום המילה הצליח להפריד ממנו ולהרוג רק את חימה. ממשיכה הגמרא להביא דרשות בעניין ברית המילה. תניה אומרת הגמרא, נאמר בברית הרבי אומר יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה מכך שאין לך מי שנתעסק במצוות כמו אברהם אבינו, ואף על פי כן לא נקרא אברהם תמים אלא על שם המילה, רק לאחר שנימול, שנאמר בספר בראשית פרק י"ז פסוק א', בתחילת הפרשה שבה ציווה אותו השם על המילה, יתהלך לפני ויהיה תמים, וכתיב, פסוק לאחר מכן, ואתנה בריתי ביני וביניך. היינו שעל ידי המילה הוא יקרא תמים. שואל הכתב סופר, מניין שגדולה מילה? הרי ייתכן שמצוות מילה קלה היא, ובכל זאת לא נקרא אברהם המבינו תמים, עד שנימול, שהרי מי שיש לו בחיסרון, אפילו קטן, אינו נקרא תמים. תרץ הכתב סופר על פי הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק ממתת, שסובר שתם מצוות ברית מילה כדי להחליש את התאווה, ואם כן כל זמן שאברהם לא מל את עצמו, היה צריך לכבוש את יצרו בכל מיני ים ממה שעשרה תורה, ובקיום מצוות. והייתה זו עבודה קשה בכיבוש היצר, ולפום צער האגרה, כפי שאומרת המשנה במסכת אבות פרק ה', משנה חף ג', ושכרו על כך היה גדול מאוד. אבל אחרי שמל ונחלש כוח התאווה, לא הייתה כל מצוות צריכה כבישת היצר בחוזקה כבתחילה, ואם כן מכאן הוא לאבא, התמעטו כל המצוות שעשה בערכם ובשכרם. נמצאינו למידים, שמה שהיה חסר לאברהם מצווה אחת של מילה, השלימו כל המצוות האחרות והעמל שקבע שתצרו כדי לקיימם. ובכל זאת לא נקרא תמים עד שמל. הרי שעל ידי המילה יש כאן חיסרון כלפי שאר המצוות, ואיך ייתכן שנקרא חסר קודם ותמים מעכשיו? מכאן ששקולה מילה כנגד כל המצוות. ממשיכה הגמרא ואומרת דבר אחר, יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה מכך שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, שנאמר בספר שמות פרק למדלת פסוק זך, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. כלומר שברית המילה שקולה כנגד הדברים האלה, היינו כל המצוות. אמר שם מבאר שכיוון שגוי כל זמן שלא מעל אינו חייב במצוות, אם כן מבואר היטב שהמילה שקולה כנגד כל המצוות, כלומר שכל מצוות התורה תלויים במילה, ורק אחרי שמל מתחייבו במצוות. דבר אחר אומרת הגמרא, יש ללמוד שגדולה היא מצוות מילה מכך שאלמלא המילה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר בספר ירמיה פרק למד ג' פסוק חפי, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כלומר שהקדוש ברוך הוא אומר, לולי מצוות מילה לא הייתי בורא את העולם. ופליגה דרבי אליעזר, מה שהברייתא אומרת שמפסוק זה נלמד שבזכות המילה עולם קיים, זה אינו כדברי רבי אליעזר הסובר שפסוק זה נאמר על תלמוד תורה. אמר רבי אליעזר, מסכת פסחים דף סמכת עמוד ב', יש ללמוד שגדולה היא מצוות תלמוד תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, אלמלא ברית התורה שכתוב לגביה והגית בו יומם ולילה, בספר יהושע פרק א' פסוק ח', חוקות שמיים וארץ לא שמתי, לא הייתי בורא את העולם. שואל המהרש"א, אם אכן מילה היא אחת ממקיימי העולם, מפני מה אינה נחשבת במשנה במסכת אבות פרק א' משנה חי, שאמרה על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום, מפני מה לא נכתב על ארבעה, והוסיפה המשנה את המילה ועל המילה? וכן יהיה קשה על החולק עליו שאומר, שאלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שיהיה כתוב במשנה במסכת אבות על ארבעה דברים, וגם תוסיף המשנה ותאמר על התורה. ואומנם, התורה נחשבת בין הדברים שעליהם העולם עומד, כי נאמר על שלושה דברים, העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, אבל לא מהדברים שהעולם קיים עליהם. כפי שמחלק הטור בחושן משפט סימן א' בשם רבינו יונה, בין המשנה הראשונה שאמרה על שלושה דברים העולם עומד, היינו שלמטרת קיום שלושת הדברים האלה ברא השם את העולם. לעומת זאת, במשנה שלאחר מכן על שלושה דברים העולם קיים כגרסת רבינו יונה, הכוונה לדברים שמקיימים את העולם, וזאת בכדי שלא ישוב לתוהו ובוהו. אם כן, שואל המהרש"א, מדוע לא מופיעה מצוות ברית מילה כאחד ממקיימי העולם? והוא מתרץ שהמשנה מונה רק דברים המקיימים יישובו של עולם. היינו דברים שבין אדם לחברו כמו דין, אמת ושלום. כלשון הטור, כי אלמלא הדין לולי שקיים דין ומשפט צדק כל דעלים גבר. וכן האמת וכן השלום. אצלנו בסוגיה מדובר במה שמקיים למעשה את כל הבריאה, חוקות שמיים וארץ. על זה יש מחלוקת תנאים כאן בברייתא, האם ברית המילה מקיימת או שלימוד התורה הוא שמקיים. ממשיכה הגמרא לדון ולדרוש בעניין המילה, אמר רב יהודה אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, באותה שעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ספר בראשית פרק י"ז פסוק א', יתהלך לפני ויהיה תמים, אחזתו רעדה ופחד. אמר אברהם, שמא יש בי דבר מגונה, כיוון שהשם אומר לי ויהיה תמים, משמע שיש בי איזה חיסרון וגנאי כלשהו. כיוון שאמר לו השם ואתנה בריתי ביני וביניך, מצווה אותו הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו על ברית המילה, נתקררה דעתו והבין שכוונת השם שיהיה תמים ושלם על ידי המילה. עוד דורשת הגמרא בעניין אברהם אבינו, נאמר שם בספר בראשית פרק ט"ו פסוק ה', ויוצא אותו החוצה. אמר אברהם לפניו, ריבונו של עולם, הסתכלתי במזל שלי בסידור הכוכבים השולט עליי, ואיני ראוי להוליד בן. אמר לו השם, צא מצטגנינות שלך, צא מחוכמת המזלות שלך, וזוהי הכוונה ויוצא אותו החוצה. אין מזל לישראל, מזל הכוכבים אינו יכול לשלוט על ישראל. ואכן בעל הטורים שם בספר בראשית כותב שויוצא אותו החוצה זה בגמטריה הצטגנינותו. שואלים התוספות במסכת שבת דף קנ"ו עמוד א', מהגמרא במסכת מועד קטן דף כ"ח עמוד א', שכתוב במפורש חיי בני ומזוני לאו בזכות איטליה אלא במזלה, כלומר ששחייה בחיים בבנים ופרנסה תלויים רק במזל שיש לאדם ולא בזכויותיו. תרצים התוספות שאין מזל לישראל, פירושו שהמזל אינו מוחלט אצל עם ישראל, והיינו שלדי זכות גדולה הם יכולים לשנות את המזל. ממשיכה הגמרא לדרוש בעניין התמימות, אמר רבי יצחק, כל המתמים עצמו, כל הנוהג בעצמו בתמימות, הקדוש ברוך הוא מתמים עמו, שנאמר בתהילים פרק חי, אם חסיד תתחסד, אדם הנוהג בחסידות, השם ינהג עמו בחסידות, אם גבר תמים תתמם, אם אדם תמים, השם ינהג עמו בתמימות. ובנתיבות עולם למהר"ל מפראג הוא מבאר שהתמים שאינו מתחכם מדעתו יותר ממה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, מתעלה עד שהוא נחשב עם השם יתברך. וזו כוונת הגמרא שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בתמימות. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יושעיה, כל המתמים עצמו שעה עומדת לו, הוא עולה לגדולה, שנאמר בספר בראשית פרק י' ז' פסוק א', יתהלך לפני ויהיה תמים. וכתיב ואחר כך כתוב, והיית לאב המון גויים, שעל ידי זה יעלה לגדולה. אמר רבי, כל המנחש העושה מעשה ניחוש וקסמים ואינו הולך בתמימות, לא נחש, סופו שסובל מאותם ניחושים וקסמים וניזוק מכל דבר בגללם. כדברי הגמרא במסכת פסחים דף קוף יוד עמוד ב', מן דקפיד, המקפיד שלא לעשות דברים מסוימים פן יזיקו לו. קפדין לי, אם קרה ועשה את אותם הדברים הם עלולים להזיק לו. שנאמר בספר במדבר פרק חף ג' פסוק חף ג' כי לא נחש ביעקב. וכאילו נכתב כי לא נחש עם וב, כלומר שהנחשים רודפים אחריו. שואלת הגמרא, כיצד אתה אומר כאילו כתוב כי לא נחש? המילה לא זה למד וב, והבלמד א' כתיב. הרי כתוב בתורה לא באלף, משמע שאינם רודפים אחריו. משיבה הגמרא אל הלימוד מהפסוק הוא, שכיוון שניחש ועשה קסמים, נהנש על ידי הניחושים והקסמים משום מידה כנגד מידה, שבמידה שאדם מודד, מודדים לו בה, כאמור בגמרא במסכת סוטה דף ח' עמוד ב'. ומבאר המערשה שהלימוד מהפסוק הוא, מזה שאחר שבלעם התנבא כי לא נחש ביעקב כתוב ולא הלך כפעם בפעם לקראת הנחשים, משמע? שלפני שנודע לו שלא נחש ביעקב סבר לקללם על ידי ניחוש, כי היה סבור שיש מנחשים בישראל, והיינו, כל המנחש, מי שעושה מעשה ניחוש וקסמים ולא הולך בתמימות, לא נחש, סופו שסובל מאותם ניחושים וקסמים וניזוק מכל דבר קטן בגללם. אומרת הגמרא, תני שנה אהבה ברי די רבי זיירה, אהבה בנו של רבי זיירה, כל אדם שאינו מנחש, שאינו מתעסק עם ניחושים וקסמים, מכניסים אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אינן יכולים להיכנס בתוכה. שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, היינו, אדם שאינו מנחש, וסיום הפסוק כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. כלומר, תגיע עת שבה המלאכים שלא ייכנסו למחיצה שהוא ייכנס, ישאלו את אותו אדם שאינו מנחש מה עשה השם. מביאה הגמרא מחלוקת מפני מה גלו למצרים בני אברהם אבינו. אחת הדעות מדוע גלו למצרים היא מפני שכביכול היה אברהם אבינו חסר במידת התמימות, ולכן מביאה הגמרא כאן מחלוקת בעניין הזה. אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים שהוליכם למלחמה, שנאמר בספר בראשית פרק י' פסוק י' וירק את חניכיו, את אותם תלמידים שחינכם לתורה, ילידי ביתו. שואל הראש, הלא כתוב במפורש שהסיבה שנשתעבדו בניו למצרים הייתה משום שאמר השם אלוקים במה עדה כי ירשנה? הוא מתרץ שהגמרא שואלת איזו עבירה גרמה לכך שיאמר במה עדה, כיוון שעבירה גוררת עבירה. ועל זה תרצה הגמרא שמה שעשה אנגריה בתלמידי חכמים וכדומה גרם לו להיכשל ולומר במה עדה. ושמואל אמר, מפני שיפריז, הרבה להרער ולשאול על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר במה עדה כי ירשנה. רבי יוחנן אמר שיפריז שמנע בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר שמלך סדום אמר לאברהם אבינו לאחר שניצח את ארבעת המלאכים, תן לי הנפש והרכוש כך לך. והיה צריך אברהם אבינו לדרוש ממלך סדום את הנפשות ולגיירם, והוא לא עשה כן, אלא הסכים שמלך סדום ייקח את הנפשות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד א' ממסכת נדרים עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מדוע הנודר משובתי שבת אסור בקוטים, ואילו מעולי הרגל מותר בקוטים? שאלה שנייה, הנודר מזרע אברהם, מדוע מותר בבני ישמעאל ועשיו? שאלה שלישית, מי נהנה בזווינה חריפה? מי נהנה בזווינה מציע? ומי נהנה בזווינה דרמי אלפי? ובאיזה אופן מדברת משנתנו? שאלה רביעית, אתה לוקח כלים מאומן ולא בטוח שיקנה אותם, מה דינו? שאלה חמישית, כמה דברים נאמרו במשנה על גדלות מצוות מילה, ומה הם? השאלה האחרונה, למה משה רבינו לא מל את בנו בזמנו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את לימוד דף למד א' ממסכת נדרים להיום יום רביעי, זין בתמוז, תשע"ה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ח' בתמוז תשע"ה, את נלמד את דף למד ב' ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. זכרו את אשר למדנו היום, דברי ירמיהו הנביא. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, וממילא חלכם לאורייתא. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.